בירוק, פרק 498, שוב מוליכת הטבלה, שוב האלופה במקומה הטבעי, לפחות כל עוד בית הדין יוכיח אחרת. מתן, מה שלומך?
טוב, תודה, מה שלומך עמית?
בסדר, בסדר, היה ערב קשוח קצת אתמול, אבל בסך הכל סבא רצון מהתוצאות. נזכיר למאזינים שלנו שיש לנו יוטיוב וטיק טוק ואפל פודקאסט וגוגל פודקאסט וכל מקום שאפשר ורוצים לצרוך אותנו בהזנה לעסקטים, אז אפשר, ויש לנו גם קבוצת וואטסאפ, אז אתם מוזמנים להצטרף גם אליה ולקבל שם את ההזנות ישירות לנייד שלכם, ובזמן שאתם עושים את זה, מתן יתחיל לנבוח לנו.
כן, אז אני רוצה לנבוח שוב עניין הפחתת הנקודות. היום אנחנו מתבשרים של ביתר ירושלים הפחיתו עוד נקודה, מה שהופך את זה לחמש כבר. אנחנו יפחיתו לנו עוד נקודה, זה גם יהיה חמש על שתי עונות, תחרות קשה מבראש פסגת הפחתת הנקודות ביחד בשנים האחרונות, דברים שמאוד משפיעים ספורטיבית, ואני אומר שלדעתי, העונש של הפחתת נקודות צריך להיות רק כשקבוצה או אוהדים עברו איזושהי עבירה שיש להם השלכות ספורטיביות. במקרה של אוהדים, צריך להיות, אם משחק לא הגיע לסיומו בגלל התנהגות אוהדים, יש פה השפעה ספורטיבית משמעותית, שהיא מצדיקה נישה של הפחתת נקודות, כי יש השפעה ספורטיבית. אם פגעו בשחקן ועכשיו בגלל זה הוא צריך להתחלף, אז כן, יש השפעה ספורטיבית מהותית, וזה כן מצדיק הפחתת נקודות, כי אתה לא יכול לתגמל או לא להניש, אתה יודע, תוציא לה ליריבת הכוכב ומה. אז ברור שפה יש התערבות ספורטיבית, זה גם רלוונטי למועדון. אם מועדון, כאילו כמועדון, לא משלם שכר לשחקניו, נגיד, או לספקיו, או לא משלם דמי העברה, אז הוא עובר פה איזושהי עברה שנותנת לו יתרון כלכלי לא הוגן, כי הוא לא עומד ביכולות של עצמו. ואז יש, או מנהל תקין, פה יש צדק, אז פה יש הצדקה להטיל איזשהו עונש של הפחתת נקודות. מעבר לזה, כמו שהתבטאתי בעבר, אני כופר במושג אחריות השילוחית, ובוודאי באנישה של הפחתת נקודות או סגירת יציאים, רדיוסים וכיוצא בזה.
טוב, אני קצת נלעיתי מלדבר על הקטע הזה של הקהל והאנישה, אבל אני כן אומר, אתמול בצהריים או שלשום פורסם משהו שנוגע לכך שאם בין סוף המשחקים של המחזור ה-26 לבין שלב תחילת הפלייאוף, המשחקים עצמם, יהיה איזשהו שינוי שנובע מהפחתת נקודות בבית הדין, אז השינוי הזה לא ישפיע על סדר המשחקים בעצם של המוליכה ושל כל האחרות בתוך הפלייאוף. ועברה לי היום ככה מחשבה בראש, בהתחלה כשפרסמו את העונש של ביתר, אז אמרתי, אוקיי, עכשיו נשאר בכוננות על הוואטסאפ והפושים, ותכף יבוא גם גזר הדין של מכבי, אבל זה לא בא. ואחר כך חשבתי על זה שיכול להיות שבאיזשהו מקום מישהו מלמעלה מארגן את זה שיקחו לנו את הסוכריה של הנקודה, אבל ישאירו לנו את הסוכריה של אולי להיות ראשונים בסוף העונה הסדירה וליהנות מסדר המשחקים של המוליכה.
אתה אומר כאילו אם העונש יהיה אחרי?
כן, אני אומר יכול להיות שאת גזר הדין שלנו יפרסמו אחרי המחזור ה-26.
לא סביר,
ואז
לא סביר.
אם... לא סביר? אוקיי.
לא סביר, אז אתה מדבר על עוד שבועיים. לא סביר.
עוד שבועיים? מה? זה יכול להיות? מה קרה?
אני לא חושב
אף אחד לא, אין מישהו שעם האקדח לרקה של דייני בית הדין. בוא נגיד ככה, איך אתה פירשת את זה שפתאום אתמול אמרו? הרי זה נוגע למשהו מאוד מאוד שולי ופינתי. אבל איך אתמול אמרו שאם... גזר דין כלשהו יפחית נקודות או ישנה מצב בטבלה בין סוף המחזור ה-26 לבין תחילת משחקי הפלייאוף, אז זה לא ישתנה בהתאם.
לא, ברור שאת הכוונה, כבר שאם פתאום מישהו, נגיד, יפחיתו לנו נקודה במכבי תמצאים ראשונה, ואז מערר ויחסירו את הנקודה, אז לא ישנו בחזרת הסדר. ברור שזו הכוונה. אבל אני אומר, הדיון כבר היה, לחשוב שרק לא תפורסם ההחלטה אם הדיון כבר היה. זה נראה לי לא ריאלי בטווח של שבועיים. בכל מקרה, אגב...
תראה, אני אומר את זה כי אני חושב שגם הדיינים לא רוצים לקבוע. זאת אומרת, הם מבינים שזה מצב מחורבן שהם יכריעו את גורל האליפות, ולפי המסורת, אז המוליכה בתחילת הפלייאוף היא גם האלופה. אז יכול להיות שהם מחפשים שאיזשהו, אתה יודע... דאוס אקס מכינה כזה, כאילו משהו יחלץ אותם, כמו שהיה בשנה שעברה עם ההפחתת נקודות הקבילה שלנו ושל באר שבע נדמה לי, אחרי שמכבי תל אביב כאילו יצאה מהמרוץ שם או משהו כזה, ואז כאילו הפחתת הנקודות הייתה, אבל היא הייתה יותר במישור על הנייר מאשר עם השפעה אמיתית בפועל.
תראה, אני לא בטוח שסדר המשחקים של הקבוצה המקום הראשון עדיף על סדר המשחקים של הקבוצה המקום השני, זה מה שאני רוצה להגיד. ברור שעדיף להיות עם כמה שיותר נקודות, וברור שעדיף להיות במקום הראשון ולא במקום השני, אבל אני ממש לא בטוח שסדר המשחקים עדיף, כי הרבה פעמים יוצא שאתה משחק מול המקום השני, ואז מול המקום השלישי, בטווח של שלושה ימים, שהרבה פעמים זה גם שהקבוצה, אתה שיחקת את המשחק המרכזי, ואז הקבוצה של המקום השלישי זה גם זכתה לעוד יום חופש, בסדר? ואם אתה במקום השני, אז יש לך מקום ראשון, מקום שישי, מקום שלישי, שזה יותר נוח. מתי זה פחות נוח? שבמחזור האחרון אתה מארח את מקום רביעי ולא את מקום חמישי. ובמקרה שלנו זה קריטי, כי יש הבדל גדול בין אם אתה תארח עכשיו את ריינה או סכנין, שסיימו את העונה וכאילו בסדר, כאילו הם יבואו, הם יתאמצו, אתה יודע, סכנין רוצה ספורטיבית, אבל ספורטיבית, אבל אתה מבין את המוטיבציה שיש להם, לעומת דרבי, שהפועל בבחינתם, אתה יודע, במחזור האחרון, אפשרות להרוס לנו את האליפות, לא יודע, אולי זה יותר גדול מאליפות בשבילם, זה כאילו, אתה יודע, אם היית אומר להם, איפה אתם רוצים להיות בתחילת העונה? תן לנו מחזור אחרון לבוא, להרוס למכבי אליפות, ועוד מול אצטדיון מלא באוהדים שלנו, אז מהבחינה הזו, אני חושב שסדר המשחקים פה יכול להיות כן יותר טוב למקום ראשון, אבל ככלל, גם מה שאמרתי, הריווח בין 1 ל-3 לעומת שחק צמוד עם 2 ו-3, וגם זה שאתה מארח, את בסיבוב השני את הקבוצה שאיתה במאבק דורשי, לא תלת ראשי, אתה מארח בסיבוב השני את הקבוצה שנגדה אתה מתחרה.
תראה, סדר המשחקים הכל טוב ויפה, אבל העובדה היא שמי שמוליכה, בוא נגיד ככה, זה כנראה לא פוגע בסדר המשחקים, כי עד עכשיו המוליכה זוכה גם באליפות, ופה צריך לשים לב גם שבעונה הספציפית הזאת, אז אם מכבי תהיה באמת המוליכה, אז יש איזשהו רצף של משחקי בית, כי זה כולל גם את הדרבי כמשחק חוץ, ואז זה יכול לתת איזושהי מקדמה טובה לקראת המשך הפלייאוף. אבל בסדר, עוד חזון למועד, יש פה עוד שבועיים, נחיה ונראה. דעתי, כמו שכתבת לנו בוואטסאפ היום, צריך לצפות להורדת נקודות, זה די נראה שזה הכיוון. אז בואו ניגש למשחק עצמו, לי אין נביחה משלי, אבל אולי יבוא משהו בהמשך הפרק. מכבי עלו בעצם באותו הרכב שעלה באשדוד, והמשחק נראה לגמרי לגמרי אחרת, גם בגלל שהיריבה היא אחרת, חדרה יותר טובה, ויש לה גם יכולת איום לדעתי יותר משמעותית מקדימה, וגם קבוצה מאוד מאוד מסודרת ומאורגנת, בטח מאז שסילבס שם, אז זה נהיה קשה. אופק גם כתב בטור שלו בדאבל, וגם הקריא את ההתחלה בגל הירוק שיצא לי לשמוע היום, על זה שזה מסוג המשחקים האלה שאוהד של מכבי כבר ראה 1,000 פעם, וזה מאוד מתכתב עם מה שאח שלי אמר לי אתמול ביציע, בשלב די מתקדם, אני חושב שזה היה דקה 70-75, כשכבר היה 1-0, הוא אמר, ראינו כבר עשרות ואולי מאות משחקים כאלה של אתה על הקצה ואתה כל הזמן חושש שיבוא השוויון או שלא תכבוש את השער שלך ופתאום תופתע. זאת אומרת, המשחקים האלה נגד קבוצות נחותות שהולכים קשה. אז בוא תסביר קצת למה אתמול הלך כל כך קשה, בעוד שבאשדוד זה היה נראה כמו טיול בפארק.
אתה לא מסכים איתך שיש להם כלים התקפים עדיפים על אשדוד, פשוט חושב שבניגוד לאשדוד הם עלו עם הרבה יותר כלים הגנתיים, שני קשרים הגנתיים שזה הטיקט שלהם, חמישיית הגנה הגנתית, שבכנפיים לא משחקים שחקנים עם נטייה התקפית, אלא עם נטייה הגנתית, אז זה מהבחינה, זאת אומרת כל הקבוצה הייתה מאוד מאוד מגויסת למשחק ההגנה, ובניגוד לאשדוד שניסתה להניע כדור מאחורה, הם גם היו מאוד מאוד, אתה יודע, למדו את הטעויות האלה, וסילבס אמר בצדק אחרי המשחק, מרצים שאני אעמוד גבוה וקבל פה 50, הוא צודק 100%, אני בכלל אני לא אוהב את התלונות האלה לגבי האלה שבאות להכנות את האוטובוס, יש לנו, לא יודע, פי 8 תקציב מהם, שחקנים הרבה יותר חוטאים אצלנו בבית, בסדר גמור, אין לי שום בעיה, יש לי בעיה עם בזבוזי הזמן, יש לי בעיה עם אגרסיביות מוגזמת על גבול הברוטליות, אין לי בעיה עם אגרסיביות, אגרסיביות זה דבר חיובי בכדורגל מבחינתי, יש לי בעיה כשהיא עוברת איזשהו רף וזה כבר מתחיל להיות ברוטלי, אין לי שום בעיה עם סגנון משחק הגנתי, לגיטימי מי שבוחר לשחק, ככה אני
לא מזמן עשינו את זה בגנט.
נכון, למרות ששם זה היה כבר במחצית השנייה שבאמת לא היו כוחות, ואחרי זה עם 10 שחקנים, אבל מה שאני רוצה להגיד, שאני יכול להגיד שאני פחות אוהב את זה, כשקבוצות עם הרבה כלים מחליטות לעשות את זה כדרך קבע. בסדר, אבל גם זה זכותן, אבל בטח שקבוצות עם הרבה פחות, אני אומר, לכל הדברים האלה יש פתרון מאוד פשוט. תכבוש שער מוקדם, תכבוש שער מוקדם, שני שערים מוקדמים, ופתרת את כל הבעיות. את זה לא עשינו אפילו, אתה אומר שלא הצלחנו להגיע למצב.
אני גם ביציע אצלנו, לפני תחילת המשחק, אמרתי לשכני ליציע, אמרתי שייכנס רק איזה גול מקרי אפילו שלנו, בעשר דקות רבע שעה הראשונות, והמשחק הזה יהיה הרבה יותר קל ומשמח, וזה לא הלך, וזה הלך מאוד מאוד קשה, ובמחצית הראשונה באמת, אני חושב חוץ מאולי הביתה של רפאלוב ככה, מכדור שניתז אליו והקורה של קאסה, לא כל כך היינו קרובים לשער בכלל.
דיברנו בפרק לפני, על האפשרויות של חדרה כן להתמודד עם עם העומס שההתקפה של מכבי יכולה להטיל עליהם, ואחת האפשרויות שדיברנו עליה הייתה עניין של שלושה בלמים, וזה באמת מה שהם עשו. אז הם עלו עם לויטה כמובן בשער, ובלמים עם איפולה, מבוג'י, לוי. כשאיפולה ומבודי מחליפים על פיירו, בצדק, אתה יודע שפה עומס פיזי מאוד גדול, וזה טוב להם שהם יכולים לעשות את ההחלפות האלה, ולוי מושך שמאלה לכימון תומשביץ', שהמטרה שלהם זה להצליח לעצור את חלילי. ולתומשביץ' היה הרבה יותר קל להתמודד עם, עם חלילי באחד על אחד, כי לוי חיכה מאחורה. וזה נראה כאילו זניח, אתה אומר מה הוא התמודד איתו באחד על אחד, מה זה רלוונטי וחיכה מאחורה או לא. וזה לא, זה גם אומר שחלילי לא יכול לשלוח את הכדור לשטח, זה גם אומר שאם מחכים לו באמצע, אתה מחייב אותו לרוץ לקו, והשחקן שאיתו, או הפוך, לא משנה, יודע להתמודד עם זה הרבה יותר טוב, כי הוא יודע שיש אפשרות אחת, ורק איתה הוא צריך להתמודד. ודיברנו על זה, כשהוא בא אחד על אחד, בלי עזרה, אז יש שתי אפשרויות שקשה מאוד לחסום אותן, בעיקר עם הנתונים האתלטיים שלו. לבבידי בימין, ברסקי וגלאזר באמצע, שהוא פה אין הפתעות, ואז הייתה שאלה איך הם יעלו מקדימה. מי ואיך? מדמון לא הייתה שאלה, חלוץ שפיץ בסדר. עכשיו השאלה הייתה אם בועד יפתח 10, לא יפתח, אולי דן יפתח שמאל, אז לא, אז בועד פתח אמצע שמאל כזה, ודוניו פתח באגף ימין. וזה הרכב של חדרה. ואנחנו כמו שציינת, פתחנו עם אותו הרכב שפתח נגד אשדוד. כלומר, עם שלושה בלמים, כשפיינגול טיפה היה בשחק יותר גבוה לדחוף את חלילי, אבל גם שונגול ללא מעט, סקי סוויפר, שוב מוחמד, פתח סוגריים, שמעתי היום מישהו צרף לטוויטר איזה הסקט של פיורנטינה, שאגב אמורים להתארח אצלנו, גם אחר בהסקט, והבחור שם משתפך על איך יש שחקן שקוראים לו שואו, וזה השם היחיד שלו, וזה, אנחנו נצטרך להחזב אותו מחר ולספר לו שזה כינוי, כן? כי אי אפשר להשאיר אותו ככה באשליה הזאת של שחקן שזה שמו שואו. סגור סוגריים, ולפניהם רפאלו וקינדה, כמו שאופק אוהב להגיד את זה יפה כסוג של בוקס כזה, ופיירו למעלה כחלוץ, שהפעם לא היה לו קל באמת עם שני בלמים שמחליפים עליו כל הזמן. מצד שני, המערך הזה המאוד הגנתי של חדרה, שבאמת זה אומר חמישייה תגנה הגנתית ועוד שני קשרים הגנתיים, בעצם יקרא אותם התקפית לגמרי. די ויתרו על משחק ההתקפה, אולי איזה משהו מקרי, יקרה באיזה מתפרצת, בלם יתאה ותיקח אותו בספרינט, זה דברים שיכולים לקרות, אבל בגדול הם ויתרו, אני מדבר כמעט לאורך כל המשחק, אני מדבר על סיומו, זה גם לא היה ממש זה, שנגיע לסיום, אבל אפס ביתות למסגרת, לחובבי האקסג'י, מי שמעניין אותו, 0.23, זה נתונים שלמדתך, זה מאוד מאוד נמוך, אגב גם אנחנו היינו יחסית נמוכים באקסג'י שלנו, אבל עברנו את האחד, ועמדנו בזה וכבשנו. אגב, דיברנו על פיירו בשבוע שעבר מבחינת כיבושים, כמה ביתות היו לפיירו במשחק הזה, אתה יודע, איומים על השאר?
אני חושב שאפס אולי.
אפס המספר הנכון, לא יהיה מעל השאר בכלל. כמה מסירות מפתח היו לפירו?
3.
יפה. אז זה 3 מסירות מפתח, אחת לשאר, עוד אחת לקינדה, שהעמיד אותו מול שוער, ועוד אחת לחלילי שהעמיד אותו. אז זה נכון, הוא לא נתן פה שערים, הוא לא יהיה בכלל, מה שאתה אומר שאתה מצפה לכאורה מחלוץ, אבל הוא נתן 3 כדורים לגול. כאילו אני אומר, ועדיין באים לה וטענות, אני אומר, אם אתה מחליף, אם מישהו אחר נותן לפיירו את 3 הכדורים האלה, אתה אומר, וואו, איזה מוסר אדיר, ואיך פיירו, אז זה הרס לו ככה את המסירות האלה, המחמיצן הזה.
צריך גם להגיד שהוא חזר לקור הרוח שלו, שהפיין אותו בעונה הקודמת, במשחק שבו החזיקו וחיבקו אותו, כמו שמחבקים קלה ביום חופתה.
כן, כן, נכון, זה היה מאוד מאוד בולט, גם אני הרגשתי את זה. פריד נתן למשחק סך הכל לזרום, יכול להיות שיותר מדי, יכול להיות שכן היה מקום לקצת צהובים יותר מרגיעים על חלק מהעבירות. סך הכל אני בעד שיתנו למשחק לזרום.
זה היה קצת קיצוני לטעמי, ממש, ממש, ממש. היו שם דברים אגרסיביים, גם ברמה של כניסות וגם ברמה של ביתות, שאני לא הבנתי איך הוא עובר על זה לסדר היום, חלק מהמקרים גם לא שורק. בסדר, אני ראיתי גם התחזויות, אבל... זה היה קצת יותר מדי, זה הרבה פעמים באמת הקטע הזה של לתת סוג של, איך זה נקרא, פקטור לקבוצה החלשה, כאילו תשפרי את מצבך באמצעות משחק שהוא פחות מבוקר על ידי השופט, אני לא אוהב את זה, זה מסוכן, אנחנו ראינו ורואים בכל שבוע השחקנים שלנו שיורדים בגלל פציעות, גם בגלל ששופטים לא מגנים עליהם, אולי ניגע ככה קצת פרטנית בשחקנים שלנו, אז אמנם לא היו מהלכים מאוד משמעותיים בחלק הקדמי, אבל אי אפשר היה שלא להתרשם מכמה מהלכי הגנה ממש ממש מרשימים במחצית הראשונה של פיינגולד, משחק לפני גיל 20, כאילו יש לו ותק של 15 שנה כבר בליגת העל, גם בקטע של לקחת כדורים באלגנטיות, גם בקטע של להציב את עצמו בין שחקן תוקף לבין הכדור, ולהשתלט ככה בכלל בלי גליצ'ים ובלי איזשהו מאמץ מיותר, אלא פשוט מתוך הבנת המשחק והפיזיקה של הכדור, לא יודע איך לקרוא לזה, אז ממש ממש, אני גם נורא אוהב שבשנים האחרונות רואים את הקהל מבין את זה, רואים את הקהל קם מוחא כפיים, אתה שומע את זה סביבך ביציע, של התפעלות ממהלך הגנתי, כאילו זה היה שער או בישול או משהו כזה, ממש ממש מורגש ואני מאוד אוהב את זה, וגם שאול לדעתי נתן משחק ממש מצוין, אני חושב שאולי משחק שפעם ראשונה ראיתי אותו עם סוג של תשוקה יותר חזקה, עם משחק בעצימות גבוהה, לא רק מבחינת היכולת עם הכדור, אלא מבחינת הרצון שלו לחפש את המעורבות, שזה משהו שהיה אולי קצת יותר נדיר בעיניי לפחות במשחקים הקודמים שראינו אותו.
אני כמובן מסכים לגבי שניהם, שהיה משחק טוב. כפומנה, אני מסכים איתך, משחק יותר עם תשוקה, יותר עם ביטחון, הייתי שמח אבל לראות אותו קצת יותר מעז בפן ההתקפי, בלדחוף קדימה, קצת פחות שחק לרוחב, שיש בעיה, לפעמים זה מוצדק לשחק לרוחב, קצת יותר אולי שחק יותר נטע לוי, שגם באיזשהו שלב, אתה יודע, זנח את הרק רוחב והתחיל לשחק הרבה יותר לעומק, לעשות גם את השינוי הזה, אני מזכיר חבר, הוא בחור צעיר, כן?
תראה, זה גם עניין, זה גם עניין של ביטחון, גם עניין של להבין את המקום שלך בתוך הקבוצה, וההבנה של הקבוצה עצמה, וזה גם הרבה פעמים לדעת להשתלב, במובן הזה שאתה יודע לסמוך על חברים שלך, שיחפו עליך, איך הקבוצה תתנהג, לדעת לקחת סיכונים, לא כל אחד משחק את כל הקריירה שלו בקבוצות ש... הן דומיננטיות וחזקות, וזה ממש סוג של שינוי תפיסתי, בטח כשאתה בתפקיד שהאוריינטציה המרכזית שלו אולי היא אחורית, אז אתה משחק זהיר, אני חושב שבכלל מכבי במחצית הראשונה אתמול, השתדלה להיות זהירה בהרבה מאוד קטעים של פיתוח ההתקפות שלה.
תראה, הוא כן חיפה אחורנית, אגב, זה צריך להגיד, כי כשסק בעיקר רצה לו קצת לעלות יותר מדי, אז כפומנה כן ירד נמוך והשלים את תפקיד כאילו הסוויפר כשלושה בלמים. אני הרגשתי שיש קצת במחצית הראשונה מרחקים, אנחנו כן מניעים את הכדור בסדר, כן לוחצים בסדר, בשליש המרכזי, זאת אומרת בשליש המרכזי הרגשתי שאנחנו משחקים טוב מאוד, קינדה ורפאלו אולי קצת פחות מדויק, אבל בסדר, אבל כן השתחררויות, גם הוא, גם קינדה, אבל הכל כל כך רחוק מפיירו, כל כך רחוק מהשליש הקדמי, שהיה קשה להיות שם אפקטיבי, בטח כשמשחקים קו הגנה של מעובה של חדרה, אז זה באמת היה, אני אוהבת את זה שניסו ללכת על ביתות מרחוק, זה בדיוק מה שאתה צריך לעשות במצבים כאלה, זה אחלה, בעיקר, מה אתה עושה מול קו חמש הגנתי עם קישור אחורי חזק, אז יש לך או באמת לקחת את הביתות מרחוק, או את הערמות, ואתמול חלי לי וקורנו, לא הצליחו להביא כדור אחד נורמלי שאתה אומר, או פיירו או מישהו שנכנס מקו שני, יכול לנגוח אותו פנימה. כלום, היה כל כך לא מדויק, מה שבכלל הצליח להתרומם ולעבור את הראשון, שזה גם היה נדיר, הלך מאוד לא מדויק, אז מה שנשאר זה אותן ביתות מרחוק, והניסיונות היו סך הכל טובים, סבירים לעניין. בסדר, לא נכנס, אבל זה קורה, אבל זה יכול להוציא את ההגנה, וברור שיש לנו גם בועטים פחות טובים מבעבר, וצריך לגרום לקבוצות אחרות גם לפחד ממה שיש. ואגב, דיברת על הפציעה של, אמרת על הפציעה של אלי, שיצא כאילו מבחינת האגרסיביות של חדרה, אז אני רוצה להגיד שלדעתי זה החצי מחצית, זאת הרבע הזה, היה הכי טוב של קאסה אצלנו, ממש, הייתה לו מחצית ראשונה מהרגע שהוא נכנס, ממש טובה, התחיל להראות למה חשבו מה שחשבו כשהביאו אותו, אם כי מדקה 60 הוא גם קצת דח, אבל בסדר. תשמע, גולדברג זה גם בעיקר מחצית השנייה, אבל עוד משחק פשוט מצוין שלו, שיש שני בלמים כל כך טובים בצדדים, שיש להם תפקיד לא קל, כי הם לא משחקים כמו בחדרה קו הגנתי, הם משחקים חצי בלם, חצי מגן כזה שצריך לחפות, לפעמים גם לקחת את הכדור ולדחוף קדימה, לפעמים להצטרף אל המגן ולעשות לו חפיפה, זה לא פשוט, זה יש פה עניין גם של קבלת החלטות, גם התקפיות וגם הגנתיות, שלרוב לא מצופות מבלם, ואתה מרגיש שהם מקבלים באחוזים מאוד גבוהים את ההחלטה הנכונה, אני שוב מזכיר, לקבוצה שלא מתאמנת, שלא מתרגלת, יכול להיות שדגו אומר להם, שאגב זה גם לזכותו, מה הוא מצפה מהם, אבל אם לא תרגלת את זה, ומישהו בך, טוב, אתה יודע מה, אני מצפה שעכשיו, מהחצי תשים פה קורה ופנימה, זה לא כזה פשוט לעשות את זה, אתה יודע, אז בכוונה הגזמתי, אבל כל דבר אתה צריך, באנגלית זה נשמע, כאילו זה נשמע יותר טוב עם execute, אתה צריך להוציא את זה לפועל, execute כי זה גם הוצאה להורג, כאילו באנגלית, אז זה נותן קונוטציה אחרת, אז הם מצליחים לעשות את זה שניהם, אני חושב שהם היו שני השחקנים הכי טובים שלנו, בלי להפחית מאחרים שהיו טובים, אבל אני מאוד אהבתי את המשחק שלהם, שהוא משחק, יש משחקים נגיד שאתה משחק נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, בטח באירופה, שאתה צריך לעשות הרבה פעולות הגנתיות מוצלחות, ועל זה אתה נמדד. פה אתה נמדד יותר על זה שאתה לא טועה, שבלא יותר מדי מסוכן שיש לך, אתה מצליח. ואני לא יודע מה יותר קשה, אני יודע שעד כה הם עומדים בכבוד גם בזה וגם בזה. זהו, אז מחצית ראשונה באמת הייתה קצת משמימה, בסוף בדקות האחרונות היה לנו קצת מומנטום, אבל הרגשת שהשחקנים לא חיים את שעון תוספת הזמן, כאילו נשאר רבע שעה, רבע דקה למחצית, והם עוד מתמסרים, כאילו לא, זה הזמן ללכת ברבק, אבל בסדר, לא כזה טרגדיה. מחצית שנייה נעבור?
כן, אפשר, אני רק אתייחס למה שאמרת לגבי העובדה שהיו מרחקים בין השחקנים שלנו, והמרחק שלהם מפיירו, אני חושב שבניגוד למשחק באשדוד, שכמו שאמרת, הם כל הזמן ניסו לפתח משחק מהשוער באמצעות הבלמים והמגינים, אז פה בעצם אנחנו כל הזמן היינו בבילדאפ, כי חדרה העיפו, ואנחנו כאילו כל הזמן היינו צריכים להתחיל התקפות, אני חושב שהבלמים שלנו התמסרו ביניהם הרבה מעבר למה שמקובל אולי במשחקים האחרונים, שחקנים של חדרה נתנו עבודה גם מאוד מאוד מסודרת, וגם מאוד מאוד אינטנסיבית במרדף אחרי השחקנים שלנו, והם לא אפשרו להם להתקרב אחד לשני, זאת אומרת, הם כל הזמן יצרו שיבושים כאלה, שלא אפשרו לנו באמת להגיע כמו שצריך וכמו שאנחנו אוהבים לאזור של הרחבה. תכף תיגע במחצית השנייה ונראה מה מכבי עשתה כדי שבכל זאת הכדור יטייל הרבה יותר בתוך הרחבה, ומאחד הטיולים האלה גם נכבש שער הניצחון.
כן, רק אציין שרפאלוב זה פעם שנייה שהוא מקבל על התחזות ברחבה צהוב, ובשתי הפעמים, אני חושב לגבי הפעם השעברה, אני בטוח לגבי הפעם הזו.
אני חייב לקטוע אותך רגע, זה פשוט חלק מהרטרו של מכבי, אני זוכר את זה, זה היה במימונה, והלכתי לראות את זה אצל אחד הגיסים שלי, ברחתי מהבית שבו נערכה המימונה, כי לוקח לזה הרבה זמן להתארגן, וראיתי את זה שם, אבל ניצחנו בסוף.
כן, כן, אחרי ניצחנו, זה לא, שוב, מה שאני רוצה להגיד, זה לא רק הצהוב, זה לא רק ההתעסקות בשטויות, זה גם כותר לנו התקפה מסוכנת, אתה בתוך הרחבה עם הכדור, כבר עשית את היה, כבר עברת את השחקן, כאילו, תכניס כדור, מה אתה נופל עכשיו? גם יש ור, זאת אומרת, יכול להיות שהוא הרגיש שזה מגע קל, אבל ללכת ולמכור מזה איזושהי נפילה נגד חדרה המחצית הראשונה, בוא, נסה לשחק כדורגל מה שנקרא, והוא מנסה, אבל זה היה מיותר. אז במחצית השנייה, השינויים דגו עשה, זה א', לשנות מערך, זאת אומרת, סוג של 4-3-3, כלומר, פיינגולד מגן ימני, קורנו גם לקרוא איזה מגן סמני, וגם שחק מאוד גבוה, חלה לי ממש חופשי, כאילו על ה... לא חופשי, שחק כאילו על הקו, לא כל הקו, אלא חלוץ ימני נקרא לזה, שום מאחורה, קאסה אמצע ימין, רפאלו ואמצע שמאל, ואז קינדה כאילו שחקן ההתקפה בשמאל, לא באמת, שחק חלוץ שני, הוא היה הרבה יותר נצמד לפיירו, וברגע שקינדה עבר לשם, הוא הפך להיות השחקן הכי מסוכן שלנו, למה? שתי סיבות. אחת, סוף כל סוף, היה מישהו שיכול לקבל את הכדורים מפירו, להיות קרוב אליו. ואכן קיבל ממנו שני כדורים נהדרים שאחד מהם גם מסתיים ברשת. והדבר השני, במקום לשחק באזור של ברסקי גלאזר, האזור הקשה הזה, זה לעבור לשחק באזור הזה של השני בלמים שמחליפים על פירו, וזה הרבה יותר קל, זה הרבה יותר נוח. אז לא תמיד, כן, אני אומר ספציפית במשחק הזה, זה היה הרבה יותר נוח והרבה יותר קל, וזה היה טוב גם למכבי, והרגשת שאנחנו מגבירים את המחבש, ובניגוד למחצית הראשונה, אנחנו א', כן משחקים בסבלנות, כמו במחצית הראשונה, אבל אנחנו מניעים את הכדור כבר יותר מהר. עכשיו, אתה לא נותן להגנה לחזור לכל מיסמץ', כי המטרה בהנעת כדור זה לא סתם להזיז אותו בשביל היופי. המטרה שלך זה ליצור מיסמצ'ים, שבסופו של דבר תוכל להביא אותם לידי ביטוי במצבים. וכשאתה מביא את הכדור, סתם אני נותן דוגמה עכשיו, לקורנו על שחקן אחד, ואז הוא מחכה שנייה, אז כבר יש עליו שניים, אז כבר אין לו מה, אז הוא הרבה פחות יעיל. וכשאתה משחק הרבה יותר מהר, אז אם בא אליו השחקן השני, והוא כבר מהר מעביר אותו לצד השני, אז מישהו יהיה פנוי. וזה עשינו הרבה יותר טוב במחצית השנייה, שני האלמנטים האלה של המשחק יותר מהר, השינוי מערך עם ההצמדה של קינדה לפירו, והתחלנו להיות באמת יותר מסוכנים, עד אותו שער, שגם הוא היה מהלך יפה עם הנעת כדור מהירה, שהביאה את ההכנסה לתוך הרחבה, ושם נכון שזה לא היה הכי נקי ומלוטש, אבל שוב, שחק מהר, יש מסמצ'ים הגנתיים, תכניס כדור פנימה, תדחוף הרבה כלים בבת אחת, ותשים לב, אם תלכו לראות שוב את השאר, פירו וקינדה לא היחידים שנמצאים בתוך הרחבה, יש שם אני חושב חמישה שחקני מכבי ברגע הזה, אז הסיכוי שמשהו ייפול הוא הרבה יותר גדול, ופירו באמת פעולת תחנה מדהימה, שהוא סחב שם על הגב, והצליח אחרי זה, כאילו בהתחלת המהלך הוא סחב על הגב שחקן, ואחרי זה הצליח לעצור את הכדור לקינדה, שכבש את אחד השערים הקלים בקריירה שלו.
כן. כן, זה באמת מסוג הדברים של לא עם יותר מדי תחכום, אלא פשוט עם העמסה גם של שחקנים וגם של מצבים בתוך הרחבה, פשוט מבחינה הסתברותית יש יותר סיכוי להבקיע ככה, מכבי שיחקה בסבלנות באופן הפוך לקהל, שלפחות ביציע שלנו איבד סבלנות איפשהו בתחילת מחצית, איפשהו באמצע המחצית הראשונה, וזה עוד משהו שחייבים להגיד, מכבי כבר הוכיחה כל כך הרבה פעמים, שאם היא משחקת בסבלנות, אז בסוף יש לזה פירות טובים כמעט כל העונה. אז אולי רגע אחד גם הקהל יהיה טיפה יותר סבלני, כאילו, באמת, תסמכו על האנשים. מה שכן מטריד זה שכשיש את ההרכב הזה בעצם שעולה, אז אתה לא רואה על הספסל שום דבר שיכול לשדרג אותך, וזה חלק מהבעיה של ה... פציעות, אבל אי אפשר לבוא בטענות לדגו, זה באמת מלחמה מאוד מאוד צמודה עכשיו על המקום הראשון, בטח לפני הפלייאוף שאנחנו כולנו מייחלים שנסיים את העונה הסדירה במקום ראשון, אז קשה לוותר על כל משחק או להקטין את הסיכויים, השאלה אם אנחנו לא קצת שוחקים ושוחטים את עצמנו בזה שאין מישהו על הספסל בשביל לעשות שינוי לטובה, ואז השחקנים של ההרכב, שהם השחקנים הכי חזקים, במשחק כזה בעצם נשחקים הרבה מעבר למה שאנחנו רוצים.
אני אתייחס לשתי הנקודות ברשותך. אז הנקודה הראשונה של הסבלנות והכל, תראה, זה גם תלוי מי משחק. כשאתה משחק עם דין דוד, שווה לך לפעמים לוותר על הסבלנות כדי להיות יותר דינמי, כדי לנצל את התנועה שלו. וכשאתה משחק עם שחקנים כמו פיירו או חמד, אז עדיף לך כן להיות סבלן ולהיות בטוח שאתה מביא להם את הכדור בנקודה שלהם, בבלטה. אז חלוץ שונה גם מכתיב סגנון משחק שונה, שהוא גם בא לידי ביטוי בכמות הסבלנות שאתה כקבוצה צריך להקדיש. ולגבי הדבר השני, תראה, צריך לקחת בחשבון שסייף, אם אני זוכר נכון, היה חולה, שזה אולי שאתה מסתכל על ספסל, אתה אומר, שחקן הספסל הכי משמעותי שיש לנו, אז זה גם חלק מהעניין. עשינו חילוף במחצית הראשונה, אז כבר איבדת איזשהו כלי שיכול להיכנס ולשנות מבחינתך, קאסה, כן? שהוא מבין הקשרים שלנו, קשרי האמצע, אם אנחנו קינדה גם יכול לשחק 8, אבל כרגע הוא משחק יותר 10, אז הוא אחד מהסיריות, אז קאסה הוא כאילו הקשר הכי התקפי, אז כבר עשית את זה, אז אתה אומר, גם הפציעות, גם החלה, גם חילוף שעשיתי מוקדם, אז ברור שנשאר מרחב תמרון יותר נמוך, ואני חשבתי שהחילוף השני, שדגו עשה לסובוי במקום רפאלוב, א' הוא היה נכון, רפאלוב היה לא טוב וכבר עייף, ולסובוי היה סביר לדעתי לעניין, חשבנו שאולי חדר תצא קצת יותר, היה לו שטחים, הדריבל, במשחק שההתקפה שלנו זורמת פחות טוב, אולי פעולות אישיות יש להן יותר מקום, אז אני חושב שהיה בזה היגיון בחילוף הזה, אני לא אהבתי איזשהו החילוף יחיד, כבר בדקה 70, שזאת כבר התחנה השנייה שלך. אני חשבתי, והקבוצה יפה, עם משחק חשוב מאוד יום חמישי, עם טיסה. ואני חשבתי שאולי המקום לעשות שם עוד חילוף אחד לפחות, ולהשאיר את האחרון, לאם פתאום אתה סופג, לאם פתאום שחקן נפצע, לאם זה... כי כשאתה משאיר תחנה אחרונה, שאתה אומר, היא התחנה שלי, תחנת המוצא, מפלט, בסדר? כאילו, אם ספגתי שער, אם הסתבכתי, אם אדום, אם לא יודע מה, בא אני עושה איזשהו שינוי אחרון. ואז אתה שומר אותה לחילוף משולש לשלב מאוד מאוחר. וזה גרם לזה שהוא היה צריך לעשות את החילוף המשולש שלו רק בדקה ה-83. אז שזה היה קצת חבל, כמו שאתה אומר, על השחיקה של השחקנים. קינדה, השחקן היחיד שפתח גם באשדוד, גם באום אל-פחם, גם ירד באום אל-פחם מפציעה, ואני לא יודע אם היה פה כן זריקה, לא זריקה. אז שוב, נגיד לו למשל, הוא חלף רק דקה 83, אז זה הרבה. פוטגורנו נכנס במקומו, קנדיל במקום חלילי, חילוף שכן אהבתי, למרות שקנדיל היה ממש על הפנים. אני אפילו לא מדבר על ההחמצה המזעזעת. גישה פחות טובה מבדרך כלל, החמאתי לו מאוד על הגישה. אבל אולי הוא נדבק מהגישה של חלילי, שגם היא הייתה קצת יותר עייפה, ואני מקווה שזה לא עניין של עומס, שבאמת הכריע אותו פיזית. אני רק אגיד פה, שאוסקר גלוך, כוכב לא פחות גדול מענן חלילי, אם לא יותר. ומי שזוכר, אני לא מדבר אפילו על העונה הראשונה, זה כבר היה העונה השנייה שלו, כי הוא נכנס אצל קרסטייץ'. גם אצל ליביץ' עד שהוא הלך, היו לו גם משחקים פחות טובים. הוא לא היה יציב, זה מה שקורה עם שחקנים בגיל הזה. ואנחנו מסתכלים על פיינגולד, הוא החריג מבחינת היציבות. אז נכון, הוא לא, אין לו את הכישרון של חלילי ושל גלוך, אבל הוא מגלה את היציבות. הם מצד שני, הסופר טלנטים האלה, בסדר, בגיל הזה לצפות להיות, מהם להיות יציבים, זה לא ריאלי. בודדים השחקנים שבגיל הזה גם היו, נחשבו ככוכבים בקבוצה, וגם היו כבר מאוד יציבים. אז זה בסדר מבחינתי שיש לו גם משחק פחות טוב. ואגב, הוא השחקן אצלנו שהיה כאילו סטטיסטית, לאורך המשחק הגיע למצבים הטובים ביותר, המסוכן ביותר. לא כל המצבים, אבל כמות המצבים שאתה נגיד מעל מגדיר אותם כמסוכנים, על 5%, לא משנה, כל אחד בהגדרות שלו. אולי כדאי גם להתייחס לחילוף שחדרה עשתה בדקה 69, כי הוא השפיע על המשחק. הם הכניסו את הדני במקום בורארד, שזה בסדר, זה פשוט שחק עם שחקן שיותר ראנר ופחות פסר, והם הכניסו את רוס במקום מפולה, שזה לעבור לקו 4, וללכת הרבה יותר התקפית, ואז בדק 83, אחרי החילוף המשולש שלנו, שגם שימיץ' במקום פיינגולד, זה לא ציינתי עדיין, אז הם הכניסו את ברקוביץ' במקום תומשביץ', שהוא כבר ממש, ואת שולמייסטר במקום גלאזר, ואת טוויזר במקום דוניו, אז זה אולי אחד על אחד פה עם טיפה קצת גוון יותר התקפי, וזה גם כבר, לא, טוויזר במקום דוניו זה עדיין דקה 87 מכילה, אז זה כבר היה באמת בשלב מאוחר, וגם אז, 1-0 לנו, דקות אחרונות של המשחק, 4 שחקנים שלנו לא עשו הגנה, אני ספרתי, 4 שחקנים שלנו באותן הדקות לא עשו הגנה, זה היה, אני ממש התרגזתי מזה, כאילו, אני מדבר עוד לפני החילופה, המשולש, כן? חלילי, קינדה, פירו ולסובוי לא יהיו חלק ממשחק ההגנה, וגם לא יהיו חלק ממשחק הלחץ, הם גם לא לחצו. וחדרה בכל זאת, אולי מהפחד מהרביעה הזאת שדי נשארה למעלה, השאירה שם כל פעם 4 שחקנים, ואז הם הקלו עלינו שהם תוקפים עם כל כך מעט כלים. קבוצה בפיגור, כבר בדקות האחרונות, זה כבר לא משנה אם תספוג את השני, זה לא שאתה... אם היית אומר לי, הם לא הלכו all in ברגע שהם קיבלו את השאר דקה 62, אני מבין, זה הגיוני, אין שום טעם. אתה רוצה להגיע לדקה 80, 75, 80, להעביר את כל הלחץ למכבי חיפה, שיגידו, אופה, אנחנו מובילים רק אחד, שער אחד נספוג, כבר יהיה לנו קשה להשיג בחזרת היתרון, אנחנו נאבקים פה על אליפות, זה קריטי, עם כל הקהל, הקהל שעד אז דוחף את הקבוצה קדימה, יכול להיות קצת אבן ריחיים מבחינת הלחץ שהוא יוצר, ואז הם צריכים לנסות לתקוף. והם לא כל כך עשו את זה, שוב, הם השאירו הרבה כלים מאחורה, ואחרי החילוף המשולש, אז היה לנו גם יותר כלים שעשו הגנה, והם עדיין לא שלחו יותר מדי שחקנים קדימה, אז הם באמת מאוד הקלו עלינו, ועם רק איזה טעות אחת קצת שהייתה שם בהגנה, אבל גם זה לא היה מי שינצל, צריך להודות שגם אנחנו לא היינו מספיק מסוכנים במעברים, כלומר היינו הרבה יותר מסוכנים כשהכדור היה אצלנו ברגל, אתה אומר שיותר נוח לך הרבה פעמים לשחק על המעברים, יש הרבה יותר שטחים, יש לך שחקנים מהירים, יש לך שחקנים כישרוניים שרק תן להם שטח, ולא, היינו יותר טובים עם הכדור ברגל מה שנקרא, לסובוי עוד משחק לא משהו שלו, אבל כן מהלך אחד שמאוד אהבתי לראות, דריבל בתוך הרחבה, מספיק לי שבשלב הזה נראה את זה, מפעם זה יגדל לפעמיים לשלוש במשחק, ויש לי את הסבלנות עד שנראה ממנו יותר. זהו בינתיים, אתה רוצה להגיד משהו.
כן, נתחיל אולי בנקודה האחרונה שהזכרת, אז לסובוי בפירוש אתה רואה שמבחינת הטכניקה והטיפול בכדור, זה משהו שהוא אוהב לעשות וזה משהו שהוא עושה טוב. אני חושב שככל שהוא יהיה יותר מתואם ויזכה יותר לדקות עם ההרכב הראשון של הקבוצה, כי צריך לזכור שרוב הזמן יוצא לו או להיכנס כמחליף כשהקבוצה כבר עייפה, וחלק מהשחקנים שהוא משחק איתם זה לא השחקנים של ההרכב הבכיר שלנו, או שהוא עולה מלכתחילה עם הרכב שהוא לא ההרכב החזק ביותר, כמו למשל בבודפשט במשחק בית מול גנט, ששם דעתי הוא נתן משחק מצוין, בטח במחצית הראשונה, אני מאוד מאוד אהבתי את היכולת שלו שם, וגם שם הוא לא שיחק עם ההרכב הראשון והבכיר של הקבוצה, שכשבמצב הפצועים שלנו היום באמת קשה לראות מתי מישהו מהשחקנים יזכה לשחק עם ההרכב הכי חזק של מכבי, אולי שרי בקיץ, אני לא יודע, זה באמת כאילו, מה צריך להחליף את המזוזות? כל לא, משחק...
או תהיינה פציעות או שחקנים יחזרו...
תהיינה פציעות בטוח, שחקנים כן. יחזרו, אני רוצה לראות את זה קורה.
אז תראה, כרגע לפי דוח פציעות, ג'אבר אמור להיות בסגל להפועל תל אביב, שזה מאוד מאוד, ואולי גם חמד. תראה, אם שניהם יהיו, זה עומק משמעותי, מוסיף לך על המשחק הזה, בטח לבית העליון, ג'אבר זה...
לא, תשמע, זה מסט, זה מסט. תראה מה היה באום אל-פחם כשהיינו, חוץ מסוף כ-9, לא רוצה להגיד 9 מדומה, אבל סוג של 9 באילוץ, אין לפיירו מחליף, זה שערוריה. עכשיו, או שאתה זורק משחק באירופה, שאני בטוח שאף אחד לא רוצה את זה, או שאתה מתחיל בליגה לא הכי חזק שלך, שזה גם לא מצב כרגע שהוא אפשר לדבר עליו.
אני אתן לך סתם מצב היפותטי, פיגור 2-0 נגד פיורנטינה, על פניו, משחק לכאורה בית, אתה עוד יכול לחזור, זה לא גמור, כבר חזרנו באירופה, דקה 60, בסדר? אתה מוריד את פירו כבר שאתה חושב על ריינה? זה בעל שחק איתו, פיורנטינה, ריינה, פיורנטינה. ראינו שבגנט במשחק השני כבר לא היה לו אוויר בכלל.
אני חושב שהמשמעות שלו באירופה היא כזאת שאתה לא יכול לוותר, ובליגה, עם כל החשיבות, יש שחקנים אחרים שיכולים לא לעשות בדיוק את מה שהוא עושה, אבל בסוף להביא את הניצחון גם בלעדיו. זו התפיסה שלי, אני לא אוהב לוותר על אירופה.
ניגע בזה, אבל סמביניה ויובי סבייביץ' זה צמד הבלמים מהטובים בליגה. אני אמרתי, דעתי החוליה שהכי משמעותית, ביחד עם אוסמן נגיד, המשולש הזה, זה הגורם הכי משמעותי לזה שריין מסתמן שתהיה בבית עליון. זה משחק מאוד לא פשוט. תחיל שגם לא היה לנו פשוט איתם בסיבור שם.
כן. אולי עוד תובנה אחת שקצת נוגעת למשחק מול פיורנטינה, שאנחנו נערך אליו בהקלטות מחר, אבל אני פשוט לא יכול להתאפק. אותי מאוד מצער שמשחק כמו שהיה לנו אתמול נגד חדרה, שהייתה הזדמנות לשחק בצורה מסוימת, נגררנו ושיחקנו מול סגל של סילבס, שעשה לנו הרבה מאוד בעיות. ואני עכשיו מודאג מאמן של פיורנטינה ראה את המשחק הזה, והולך לעשות את מה שסילבס עשה, והולך לתקוע אותנו, ובניגוד לחדרה, אני חושב שלפיורנטינה יש הרבה יותר סיכוי להפתיע אותנו במתפרצות, מאשר לקבוצה שהחלוץ של הזדוניו.
אני חושב שלא יחשבו חלילה שאתה רציני.
כן, אותם אלה מאזינים שגם אכלו את הלוקש, שאם הייתה הערכה באום אל-פחם, אז לא היינו רואים אותה עד הסוף, כי סוגרים את העיר.
זה מזכיר לי שהבן שלי באמת שאל אותי על זה, איך ידעת? שאתה מכיר אנשים, אתה כבר יודע.
לבת שלי אמרתי אחר כך שזה בדיחה שתוך כדי שאני אומר אותה, אני שומע את אבא שלי, כאילו אומר בדיוק את אותם דברים בשנים אחרות על סיטואציות אחרות.
המספר משתנה, הבדיחה נשארת. יש אצלנו גם מישהו בעבודה שהוא, אני בא מוקדם לעבודה, אז כל פעם שהוא רואה אותי, הוא אומר לי, אשתך זרקה אותך מהמיטה. אז הבוס שלי אומר, הוא אומר לי, בסדר, 40 שנה מספר את אותה הבדיחה הזאת כבר, כאילו לכולם, זה לא, אתה לא מיוחד מהבחינה הזאת. תשמע, אני יכול להגיד לך, קודם כל, אף אחד לא אמר את זה, אז אני אגיד את זה, כי זה לא נאמר באף תוכנית רדיו, אף אחד לא צייץ על זה, זה לא בשום קבוצת פייסבוק, אז כדאי שכולכם תדעו, שזה פעם שישית ברציפות בבית, שאנחנו מצחים את חדרה 1-0, כן? כי אף אחד לא אמר את זה, אז אני אגיד את זה.
כן, לא, היו דווקא אפילו שאמרו את זה מראש, דרך אגב, זה מעניין.
כן, ומה שכן, תשמע, השמחה שזה הוציא מהשחקנים ומהצוות, גם השאר וגם הניצחון, זה כיף לראות, כאילו, אתה יודע, אנשים שחלקם זכו כבר, ואתה יודע, בתארים, וחלקם סתם נכנסו למערכת שכאילו אמרו את מאוד צבעה, אני לא אבוא ואגיד, זה מקביזם, וזה, לא, זה לא הקטע הזה, של, אבל עדיין, לי זה כיף לראות את זה, שהם לא לוקחים את זה באיזושהי אדישות, אני באמת לא בא להקוץ פה את מקבי תל אביב, זה לא הקטע.
ברור, ברור.
לא, לא, אבל אני זוכר משחק שלהם, לא, אני רוצה להגיד, אני זוכר משחק שלהם, נגיד קריית שמונה, הם היו באיזושהי תקופה לא טובה, וגם היה להם איזשהו טיפה עליהום תקשורתי בגלל זה, הם כבשו שער בקריית שמונה, ואני זוכר את זהבי אומר, וצועק על שחקנים, בואו כולם להתחבק, כאילו, בואו, בואו, והם לא באו, תרוסם, בואו, 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 כאילו, וראיתי בטלוויזיה, כן, מסתם לא הייתי במשחק, וזה היה קצת מאולץ, ופה הרגשתי שזה מאוד היה מהלב, ההשתתפות של כולם בחגיגה.
אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שזה גם משקף מאוד את מידת המאמץ שהם השקיעו בשביל הכיבוש הזה ובשביל להכריע את המשחק הזה. הרבה פעמים דברים באים בקלות ואז אתה פחות מעריך אותם, אבל דווקא כשזה עם הרבה מאוד קושי, אז השמחה מאוד מבטאת את הקושי הזה כשמגיע השער, שהפך גם כמובן לשער ניצחון.
כן, אני אמרתי על זה שסילבס קבע לנו דייט עם המחלקה הקרדיולוגית ברמב״ם, כנראה.
כן, את התור ב-MRI כבר מילאנו עד הסוף, אז עכשיו במחלקה הקרדיולוגית.
אני רק אגיד עוד מילה אחת, מדמון מנצל המצבים מספר אחד בליגה, סטטיסטית, לפחות מבין שחקני התקפה שמגיעים לכמות, וממש הצלחנו למנוע ממנו הכל, זה יפה מאוד, זה מרשים, אתה רואה שהשחקנים התכוננו, למי אפשר לתת את ה... מטר הזה, ולמי אתה לא נותן את המטר הזה, עשו על עבודה טובה ממש מבחינתי, לפעמים הרגשת שדוניו ובורארד זוכים לטיפה יותר חופש, בעיקר קצת בסיום באגף ימין, אמרתי, קצת ברקוביץ' וזה, אבל בסדר, זה מה שאתה יכול לחיות איתו בשלום, העיקר שאתה לא נותן שם למדמון באמצע.
במחזור הקודם כולם שיבחו את פיירו, ואת משחק ההתקפה של הקבוצה, שהביאו עוד ניצחון, אנחנו מקבלים כבר כמעט כמובן מאליו את זה שאנחנו ממעטים מאוד לספוג, כן? עם כל זה
שאנחנו... הניצחון הזה הוא דרך ההגנה, חד משמעית הניצחון הזה הוא דרך ההגנה. ידעה לתת את השקט, כמו שאמרתי, לאותם שחקנים שלא השתתפו במשחק ההגנה.
לא, אנחנו יכולים להיזכר בהרבה מאוד עונות גדולות של מכבי, שהתחילו מזה שאתה קודם כל מפגר ואז אתה עושה מהפך, כי הכישרון שלך בחלק הקדמי מכריע, והעובדה שהחלק האחורי ומשחק ההגנה של הקבוצה נותנים את השקט הזה, שלפעמים גם שער אחד בחלק הקדמי יספיק, זה בפירוש מראה על הכוח של הקבוצה, לא סתם, גם הקבוצה שספגה הכי מעט, גם כבשה הכי הרבה, זה איזון שהוא טוב מאוד, שמע, כי בסוף יש משחקים שזה לא עובד, ויש משחקים שזה לא עובד, כשבשני הקצוות של המגרש אתה ביכולת מספר אחת בליגה, אז יש לך יותר סיכוי, אם בית הדין לא מפריע לך, לעשות את מה שאתה רוצה לעשות בסוף של הפלייאוף העליון.
אני יכול לתת לך לפחות שלוש שנות, שבהן היינו המוכשרים ביותר, הטובים ביותר, ולא זכינו באליפות, בגלל אותו פלטות כאלה של הגנה, וזה...
חד משמעית, אוקיי, אז מחר יש לנו, אם ירצה השם, וכמו שמתוכנן, עוד שתי הקלטות לקראת המשחק מול פיורנטינה, או צמד המשחקים מול פיורנטינה, אז תהיה הכנה בעברית, תהיה הכנה באנגלית, וזה התכנון לפחות כרגע, נקווה שלא יהיו שיבושים כמו לפני ההתמודדויות מול גנט. המון תודה מתן.
תודה לך.
אז תודה רבה לכל המאזינים, מוזמנים להפיץ, מוזמנים לדרג, מוזמנים להצביע לנו בגיק טיים, מוזמנים לשתף את הפרק, מוזמנים להגיב לנו, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ, ושיהיה לכולם המשך שבוע טוב. ירוק עולה, כן? תודה רבה לשלום סיונוב שמקליט איתנו את הפרק הזה, ממש ההרכב הבסיסי של נובחים בירוק, עוד רגע כבר מסתיימת עוד עונה סדירה, כמעט 8 עונות כבר באוויר, אוטוטו פרק 500, יכול להיות שה-500 העגול יחכה קצת לתקופה יותר רגועה ופנויה של מכבי, אבל אנחנו בהכנות לקראת זה. יאללה, ירוק עולה.
ביי ביי.